גיטין, דף מ"ג, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ב עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים מבעיה להוא. אחד מהדברים הקשים ביותר שיש בעם ישראל זה שיהודים מתערבבים ומתחתנים עם גויים. גוי שהולך ומתחתן עם בת ישראל לא תופסים הקידושין, היא לא מקודשת לו. ואם הוא אומר לה, תשמעי, אני התעניינתי על יהדות והחלטתי להתגייר, למדתי הכל, כבר החליטו בית הדין לגייר אותי, אני רק צריך לעבור את התהליך של הגיור, ואני רוצה כבר עכשיו לקדש אותך. אומר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שיתגייר, לאחר שאני אתגייר. לפי דעת רבי מאיר במסכת קידושין דף סמך ג', כשהוא יתגייר היא תהיה מקודשת לו. ולפי דעת חכמים, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. כעת הוא עדיין לא יתגייר, היא לא מקודשת לו. מסתפקת הגמרא על פי זה בספק מעניין. משקיע שמחפש להשקיע כסף כדי להרוויח, פונה לחברו והוא נותן לו כסף ואומר לו, תשמע, אני רוצה שאתה תמכור לי את הזכות שיש לך בעבד הכנעני שלך. הרי אם יום אחד יבוא שור וינגח את העבד הכנעני שלך ויהרוג אותו, התורה אומרת שבעל השור צריך לשלם קנס לאדונו של אותו עבד הכנעני. כמה? 30 כסף, 30 שקלים של עבד. כעת העבד שלך חי, בריא, הכל בסדר. אבל אם יום אחד הוא ילך ברחוב ואיזה שור ילך וינגח אותו ויהרוג אותו, בעל השור הרי צריך לשלם לך 30 של עבד. אני מבקש ממך, אני רוצה להשקיע אצלך, שאם יקרה דבר כזה, ה-30 של עבד יהיה קנוי לי. והאדון הסכים, והוא מכר את הזכות של הכנס 30 של עבד למישהו אחר. אותו עבד שמחרו רבו למישהו אחר לעניין כנס. שאם שור ימית את העבד, הלוקח יקבל את הכנס 30 שקלים שבעל השור משלם. אבל העבד יישאר כמובן ברשותו של האדון. האם אפשר למכור דבר כזה? או לא, אינו מכור. כי הכנס עדיין לא בעולם, ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כמו שאמרנו. והשאלה הזאת, טיבאי, היא שאלה אפילו לפי דעתו של רבי מאיר, שסובר בדרך כלל אדם כן מקנה דבר שלא בא לעולם. וכל שכן, שהשאלה תהיה לפי רבנן, טיבאי לפי רבנן, שסוברים שאי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם. טיבאי לרבי מאיר, השאלה תהיה לפי דעתו של רבי מאיר, שבמקרה שאמרנו, גוי שנותן קידושין לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שהתגייר. אומר רבי מאיר שהיא מקודשת לאחר שהוא התגייר, עדיין יש ספק במקרה שבו האדון מכר את ה-30 של עבד, אם הם יבואו, אם יהיו מחויבים לשלם ל-30 של עבד, הוא מכר את הזכות הזאת למישהו אחר, עדיין יהיה ספק האם הוא קנה או לא. כי אפשר לומר, עד כאן לא כאמר רבי מאיר, הטעם. כל מה שרבי מאיר אומר בדרך כלל, אדם שמקנה, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם וזה מועיל, אלא כמו שאמרנו, כשגוי מקדש אישה אחר שהוא יתגייר, או כגון אדם המוכר פירות דקל שלו, שהדקל קיים, הוא מוכר את שהפירות יגדלו, הפירות יהיו קנויים לקונה. דאבידי דאטו, זה שכיח וראוי שהם יבצרו ויבואו לעולם. לכן שייך בהם מחירה אפילו לפני שהם באו לעולם. אותו דבר גר, שכיח שהוא יתגייר. אז לכן הקידושין יכולים לחול. אבל האחה, כאן, כשהוא בא לקנות עבד רק לעניין הכנס של 30 של עבד, זה לא דבר ששכיח שיבוא. מי אמר דמינגח? מי אמר שבכלל יבוא שור וינגח את העבד? הוא מאוד נזהר כשהוא הולך, אותו עבד. וזה דבר שיכול להיות שבחיים לא יקרה. יכול להיות שהעבד הזה יחיה 120 שנה, ומעולם לא יפגוש שור, בטח לא שינגח אותו. וגם אם תמצא לומר דמינגח, נאמר שהוא לא ישים לב ויגיע שור, ינגח אותו ויהרוג אותו. עדיין בעל השור יכול לרוץ מהר לבית דין ולהודות, השור שלי נגח עבד. והחידוש הוא מודה בכנס פטור. אותו אדון יהיה פטור מהכנס, כי כל המושג של 30 של עבד זה כנס שהתורה כונסת, זה לא רק תשלום המון. מי אמר שהעבד הזה שווה 30 כסף? הוא שווה יותר, אולי שווה פחות, אבל התורה קובעת סכום קצוב של תשלום, זה אומר שזה כנס. ואם כן, ממה ידע משלם? מי אמר שבסוף בעל השור שהרג את העבד יצטרך לשלם את ה-30 שקלים האלה? דילמה, אולי בעל השור שהוא רק ישמע שהשור שלו הרג עבד ירוץ מהר לבדי לפני שהספיקו עדים להעיד לא הרג את העבד, והוא מודה, הוא יודע בזה, והוא מפטר, הוא יהיה פטור מהכנס, כי מודה בכנס פטור. ואם כן, הכנס הוא לא דבר שמצוי שיבוא לעולם. ייתכן שרבי מאיר מודה, אף על פי שבדרך כלל הוא סובר, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, דווקא דבר שמצוי שיבוא, אבל כרגע הוא עוד לא בא. לעומת דבר שייתכן שבכלל לא יבוא לעולם, כי זה לא מצוי בכלל שזה יבוא, אולי רבי מאיר מודה שאי אפשר למכור לפני שהוא יבוא לעולם. אז אם כן, הספק הוא לפי רבי מאיר, והספק הוא גם לפי דעת רבנן. תיבא אל רבנן, אתה לא יכול לומר שבגלל שרבנן סוברים, שאדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם, אז ודאי שאי אפשר להקנות 30 של עבד. כי יכול להיות שאפילו לפי דעתם יהיה אפשר כן להקנות 30 של עבד. למה? עד כאן לא כאמרי רבנן הטעם, כל מה שרבנן אומרים שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא למשל מקרה כמו, כגון שאדם מוכר לשני את הפירות שיגדלו על הדקל, הם עדיין לא גדלו. דאשת מיעל התנהו, הם עדיין לא בעולם. אבל אחר, כשהאדון מוכר את התשלומים של 30 של עבד, מי לא בעולם? הקאי שור והקאי עבד. השור כבר בעולם והעבד בעולם, רק מה? הקדוש ברוך הוא קבע מתי יקרה המקרה שבו השור ינגח את העבד וירוג אותו. אז הם שניהם נמצאים בעולם. מתי שזה יקרה, כשהסיפור יתרחש, הרי בזמן המכירה השור כבר היה אולי, ואולי העבד כבר גם היה. כנראה, אם מוכרים 30 של עבד, ודאי שהעבד כבר נמצא, אז העבד ודאי היה. אז אם כן, אולי כאן לא נקרא לזה דבר שלא בא לעולם, ורבנן יודו שאפשר כן להקנות דבר כזה. מה באמת ההלכה? אמר רבי אבא, תשמע, בוא ותשמע ראייה מברייתא, שאי אפשר למכור את ה-30 של עבד, לפני שהשור בכלל הרג את העבד הזה. התורה אומרת, כהן אוכל בתרומה, לא רק הוא, כהן כי יקנה נפש קניין כספו, כהן שקנה עבד כנעני, אוכל בתרומה. לא רק זה, גם יליד בית. זאת אומרת, כבר יש לו דור שני של עבד כנעני. השפחה הכנענית שלו ילדה לו עבד כנעני, גם הם יאכלו בלחמו. נשאלת השאלה, שאת השאלה הזאת הברייתא שואלת, מה התורה צריכה לכתוב שיליד בית עם השפחה הולידה עבד בשביל הכהן, הוא אוכל בתרומה? מה החידוש? מה התלמוד לומר? קל וחומר שהוא אוכל בתרומה. אם עבד שלא נולד ברשות הכהן, אלא הכהן קנה אותו בקניין כסף, אומרת התורה שהוא אוכל בתרומה, כל שכן כזה עבד שהוא נולד בבית הכהן, יליד בית, לא כל שכן שהוא אוכל בתרומה. עונה הברייתא, בכל זאת התורה הייתה צריכה לחדש שיליד בית אוכל בתרומה, למה? כאילו כן, אם זה לא היה כתוב, רק היינו לומדים את זה בקל וחומר, הייתי אומר, מה קניין כסף כשאני קונה עבד כנעני? אני לא אקנה עבד כנעני שלא שווה כלום, שלא שווה פרוטה. בוודאי מדובר כאן שיש בו שווה כסף, שהוא שווה פרוטה. הוא אוכל בתרומה. ואם נלמד יליד בית בקל וחומר מקניין כסף, נאמר שדווקא כזה יליד בית, אף יליד בית, דווקא כשיש בו שווה כסף הוא אוכל בתרומה. אבל אם הוא לא שווה פרוטה, כי הוא לא ראוי לעבודה, למשל שהוא שם ישמרנו מלא בפצעים, מוכה שכין, ולא יכול לעשות שום עבודה, ואם כן כעבד אין לו שום ערך, אולי נאמר שהוא לא אוכל בתרומה. כי דווקא אף יליד בית, דווקא כשיש בו שווה כסף הוא אוכל, אבל אם לא, הוא לא אוכל בתרומה. ומניין שאף על פי שאינו שווה כלום אוכל בתרומה, בשביל זה התורה הייתה צריכה להוסיף, תלמוד לומר, יליד בית, שהמילים האלה מיותרות, כדי ללמד שאף על פי שהוא אינו שווה כלום, מכל מקום הוא אוכל בתרומה. ועדיין אני אומר, היה מקום לומר, נכון, יליד בית, אם העבד הזה נולד אצל הכהן, אין מה לדבר, גם אם הוא לא שווה כסף. בין שיש בו שווה כסף, בין שאין בו שווה כסף, אוכל בתרומה, כי בו הפסוק מחדש שהוא אוכל בתרומה גם אם הוא לא שווה. אבל עבד, קניין כסף, שאני קניתי אותו, הוא היה שווה, מה זה שווה? שווה הרבה מאוד, און התק, היה לו ביקוש, כל הסוחרים התמקחו עליו. אבל מה קרה יום אחד? ששם ישמרנו, מה זה כבר בן אדם? אפס בלתך גואלנו, שום דבר, בן אדם הוא כלום, בן אדם ברגע אחד יכול מהמקום הגבוה ביותר. הקדוש ברוך הוא, על כל שונאים של ישראל יאמר, משפיל גאים עדי הארץ, ברגע אחד. אז אולי נאמר שברגע שקניין כסף לא ישווה פרוטה, לא יוכל לאכול בתרומה של, אפילו שהוא עבד של כהן. קניין כסף, הייתי אומר רק אם יש בו שווה פרוטה הוא אוכל. ואם אין בו שווה כסף, הייתי אומר שאינו אוכל. תמוד לומר, הפסוק עושה הקש, מסמיך בין שני הדברים, בין קניין כספו, לבין ויליד ביתו. מה יליד בית? כבר דרשנו שאף על פי שאינו שווה כלום, אוכל בתרומה. אף קניין כספו, אף על פי שאינו שווה כלום, אוכל בתרומה. אם כן, הברייתא כאן דנה, על כזה עבד שהוא אינו שווה כלום, והיא מרבה אותו שהוא אוכל בתרומה אם הוא עבד של כהן. ואם יעלה בדעתך, ואיס על כדעתך, עבד שמחרו רבו לכנס, מחור. אם כן, איך ייתכן שעבד לא יהיה שווה כלום? גם אם הוא מוכה שכין, גם אם הוא לא ראוי לשום עבודה, מי כעבדה דלא מזדבן לכנסה? וכי יש עבד שלא ראוי להימחר לכל הפחות בפרוטה, לעניין שאם שור ייגח אותו יקבל, אותו קונה את ה-30 כסף? ומזה שאתה רואה שיכול להיות עבד שלא שווה כלום, זאת אומרת שגם, שזה, כן, שאין דבר כזה למכור עבד לעניין זה שיקבלו, הקונה יקבל את ה-30 כסף שלו אם שור יהרוג אותו. דוח הגמרא, זה הראיה. זה לא ראיה. אין. אפשר לומר שיש עבד שגם אי אפשר למכור אותו לכנס. איקה עבד שהוא כבר טרפה, שהוא כבר נמצא במצב רפואי עבוד, שכבר אי אפשר לרפא אותו, והוא כבר ממש במצב של טרפה, ועם שור יהרוג אותו, כבר לא יהיו חייבים עליו כנס, ועליו הדיון, האם הוא אוכל בתרומה? והברייתא אומרת שהוא אוכל בתרומה. שאלת הגמרא, גם אם הוא טרפה, למה אתה אומר שהוא לא שווה כלום? ואחזי למי קמקמי, בסדר, אז הוא אמנם כבר לא יכול הרבה לחיות, אבל הוא ראוי לעמוד לפני רבו ולעזור לרבו קצת. עונה הגמרא, פה מדובר שחוץ מזה שהוא טריפה, מדובר פה שהוא גם מנובל ומוכה שכין, שהוא מאוס וגם אי אפשר להשתמש בו אפילו לדברים קטנים. מביאה הגמרא שאלה נוספת. היא בעיה להוא. כזה סוג אדם, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. למשל, הוא היה עבד של שני שותפים ואחד מהם שחרר אותו. אמנם, יש תקנה שהאדון השני, השותף השני, גם חייב לשחרר אותו. אבל מדובר פה, עד שהוא שחרר אותו לפני התקנה אולי, או כאלה שלא חייבים לשחרר אותם, כמו שמובא בתוספות, בדף מבית. בכל אופן, זה עובדה, הוא חצי עבד בסך הכל, והחצי השני שלו הוא בן חורין. והוא הלך לבת ישראל. זאת אומרת, אמנם הוא גם אולי בעצמה הייתה פעם שפחה, אבל היא כבר בת חורין. והוא הלך והוא קידש את הבת חורין הזאת. מה הוא? האם הקידושין בדיעבד תופסים, כי הרי הוא חצי בן חורין, או שהקידושין לא תופסים בכלל? הספק הוא, אפילו אם תמצא לומר שאם בן ישראל, יהודי רגיל, שאמר לבת ישראל, יהודיה רגילה, הוא אומר לה, התקדשי לחצי. היא מקודשת, כי הוא מתכוון להגיד לה שאצלהם נוהגים שמותר להתחתן עם שתי נשים. הוא אומר לה, תדעי, אני הולך להתחתן עם אישה נוספת, ואל תיבעי לי, תדעי מראש שזה מה שהולך להיות. ואם תרצה לומר שגם חצי עבד יכול לקדש אישה לחצי החירות שבו. אפשר לדחות ולומר שדווקא יהודי שאומר לאישה תתקדשי לחצי, תהיה מקודשת, דחזיה לכולי, הוא היה יכול לקדש אותה לכולו. לכן הוא יכול לקדש חציו. אפשר לומר שהוא התכוון לומר, כמו שביארנו, שהוא מתכוון להתחתן עם אישה נוספת, לכן הוא מלכתחילה רוצה להודיע לה כדי שתחליט אם היא רוצה או לא, שתחליט מראש האם היא מוכנה להיות עם צרה נוספת, שתי נשים נשואות לאיש אחד. אבל מי שחצי אוהבת, גם אם הוא רוצה לקדש אותה לכולו, הוא לא יכול, כי הרי חצי השני שלו זה עבד, הלא חזיה לכולי, אז אולי גם היא לא יכולה להתקדש לחציו, אפילו לא לצד חירות. ואם תמצא לומר, בן ישראל המקדש חצי אישה, אדם לא יכול לקדש חצי אישה. אם הוא אומר לה, חצי איך מקודשת לי, אינה מקודשת. כי הרי אי אפשר לפרש שהוא אומר לה שהיא תוכל להתחתן עם עוד אחד. כי הרי אישה יכולה להתחתן רק עם איש אחד. ואתה תרצה לומר שכמו שאי אפשר לקדש חצי אישה, כך גם חצי איש אינו יכול לקדש. אפשר לדחות ולומר, אתה יודע למה חצי אישה היא אינה מקודשת? שהוא לא קידש את כל מה שהוא היה יכול לקדש. כי נאמר, סתם אדם שמקדש אישה, יכול לקדש את, את האישה כולה, ואגב, זה הדרך היחידה שיכול באמת לקדש. צריך לקדש את האישה כולה. אבל כאן, כשהוא מקדש חצי, הוא לא קידש את כל מה שהוא היה יכול לקדש, ולכן היא לא מקודשת. הוא שיער בקניינו. אבל, החצי עבד, וחצי משוחרר, כשהוא מקדש אישה רגילה, בת חורין, הוא לא שיער בקניינו, הוא קנה בכל מה שהוא יכול לקנות. אולי זה נחשב כמו שהוא קידש את כולה, ואולי הקידושין יחולו לחציו, מהי? מביאה הגמרא ראיה שהיא תהיה מקודשת, תשמע, ברייתא. התורה אומרת שאדם שיש לו שור, שהרג כמה אנשים, והשור הזה כבר מועד, כבר ידוע עליו שהוא רגיל להרוג אנשים. אם הוא המית אדם, אז בעל השור חייב לשלם, חוץ מזה שצריכים להרוג את השור, בעל השור חייב לשלם כופר. כאן מדובר שהשור המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אז על שור שהרג עבד משלמים 30 של עבד, כמו שאמרנו. ועל זה שהוא הרג בן חורין, הוא צריך לשלם כופר. כאן הוא הרג מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אומרת הברייתא, בעל השור נותן חצי כנס של 30 שקלים לרבו, לאדון, והחצי כופר שאמורים לשלם על החצי בן חורין, משלם ליורשיו של העבד. יורשיו של העבד. תזכיר לי איך יכול להיות שלעבד כנעני, אחד שהוא חצי עבד, עבד כנעני בסדר, יכול להיות שיש לו אולי יורשים, אם אפשר לקרוא לזה יורשים, עבדים כנעניים, הוא התחתן עם שפחה כנענית ויש לו ממנה יורשים. אבל איך יש יורשים לחצי עבד וחצי בן חורין? והיא אמרת, אם אתה בא ואומר שאם הוא קידש אפילו בת ישראל, בדיעבד אפילו קידושיו לאו קידושין, יורשים מנעלי. איפה יש לו יורשים? האמת, אני אגיד לך, גם אם הוא היה כולו עבד, אין לו יורשים. כי נכון, יש לו ולדות, נולדו לו ילדים, אבל הם לא מתייחסים אליו, הם לא נקראים בנים שלו. אז איך חצי עבד וחצי בן חורין יש לו יורשים, תגיד לי, מאיפה? אתה יודע מאיפה אני אגיד לך מאיפה? הוא, החצי עבד וחצי בן חורין, הלך וקידש אישה, בת ישראל. ונולדו לו ממנה ילדים. ומוכח מכאן שקידושיו היו קידושים, ולכן הילדים האלה מתייחסים אליו. דוחה הגמרא, אמר רב עדא בר אהבה, באמת אפשר לומר שקידושיו אינם קידושים. מה שכתוב בברייתא, ש... משלמים ליורשיו, הכוונה משלמים לו, לעבד עצמו. היי, אבל אם הוא מת, איך משלמים לו? דבר פה שהוא לא לגמרי מת, אלא הוא בדרך לקבר, מה שנקרא. מדובר כאן, אמר עבד הבר אהבה, כשהשור עשה עוד טרפה, כאילו המית אותו, אבל הוא לא באמת המית אותו. והוא רוצה להעמיד שמשלמים חצי כופר לעבד עצמו. ומה יורשיו? מה הכוונה שנותנים את הכופר ליורשים? לעצמו, לנפשי. אמר רבה, יש לי שתי דברים להשיב ולדחות את מה שאתה אומר. שתי תשובות בדבר. חדה, דבר ראשון, לא כתוב כאן שנותנים את זה לעבד. אז תסלח לי, אתה לא יכול להסביר שמדובר פה שהוא עשה אותו טרפה ומשלמים את זה לעבד עצמו. כתוב כאן שמשלמים ליורשיו. זה מה שקטן. ועוד, אתה רוצה להגיד שמשלמים את התשלום כופר לעבד עצמו, מדובר בשביל עשה הטרפה. אם הוא חי, אין תשלומי כופר. תשלומי כופר אין משתלם, ואמר יש לקיש, כופר אין משתלם אלא לאחר מיתה ממש. לא כשהוא עשה אותו טרפה. אז אם כן, איך יכול להיות שיש לו יורשים? הוא עצמו יורש של עצמו, אמרנו שזה לא יכול להיות. אז כנראה צריך לומר שיש כאן הוכחה שחצי עבד וחצי בן חורין, שקידש אישה מקודשת וממנה יש לו יורשים. אומרת הגמרא, לא, אלא אמר רבה, יש לי דחייה אחרת. באמת, הברייתא לא מתכוונת לומר שיתנו חצי כופר ליורשיו, אלא אם היו לו יורשים, ראוי ליטול חצי כופר על החצי חירות שלו. ובאמת אין לו, באמת הוא לא מקבל חצי כופר, כי הוא מת ואין לו יורשים. וזה הכוונה של הברייתא, נותן חצי קנס לרבו, וחצי כופר היה ראוי לתת ליורשים אם היו לו, אבל כעת שאין לו, בעל השור זוכה במה שבידו, הוא לא צריך לשלם את זה. אמר רבא, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, אדם שאומר לאישה, חצייך מקודשת לי, היא אינה מקודשת. כי אי אפשר לפרש ומתכוון לומר, חצי אחד אתי מקודשת לי, וחצי השני תתקדשי למישהו אחר. כי אישה לא יכולה להתחתן עם שני בעלים. כך, חצייה שפחה, וחצייה בת חורין, שנתקדשה לישראל, אין קידושי הקידושין. כי הקידושין לא יכולים לתפס רק בחצי, חצי חירות שבה. כך גם דרש בהתחלה, רבא בר אבונה, כשם שמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חצייה שפחה וחצייה שפחה וחצייה בת חורין שנתקדשה אינה מקודשת. אבל רב חיסדא הקשה לו כזאת קושייה שהוא היה חייב לחזור בו. אמר לרב חיסדא, מדמי מה, בכלל חצייה שפחה וחצייה בת חורין שנתקדשה דומה לאדם שמקדש חצי אישה? האטם, אדם שמקדש, יש כאן יהודי שבא לקדש יהודיה, עומדים מתחת לחופה, ואותו חתן שלא יודע מאיפה הביאו אותו ובאיזה עולם הוא נמצא, נותן לאישה טבעת קידושין ואומר לה, הרי חצייך מקודשת לי בטבעת זו כדעת לא יודע מי. אולי משה, אולי ישראל, אולי אף אחד מהם לא. אתה יודע למה היא לא מקודשת? כי הוא הרי שייר בקניינו. הוא לא קידש את כל מה שהיה יכול לקדש בה. הוא היה יכול לקדש את כולה, והוא קדש את חצייה, לכן היא אינה מקודשת, אבל לך. אדם יהודי שקידש חצייה שפחה וחצייה בת חורין, הוא קידש את כל מה שהוא היה יכול לקדש, את כל החצייה בת חורין. הוא לא שיהיה בקניינו, אולי כן יתפסו קידושין בחצי החירות שבה, שזה ייחשב כמו שהוא קידש את כולה. באמת, רבא בר אבונה קיבל את השאלה הזאת, קיבל את זה. הדר... אחר כך הוקים רבא בר אבונה אמורה עלי, מישהו שיבוא ויאמר את דבריו, הוא העמיד מתורגמן כדי לחזור ולדרוש ולתקן את מה שהוא אמר, והוא דרש. פסוק אומר בישעיהו, והמכשלה הזאת תחת ידיך. זאת אומרת, שירצו לומר לאדם שיש לו דברי תורה, יש אצלו דברי תורה, יאמרו לו, מה, המכשלה הזאת תחת ידיך? יש לך את המכשלה הזאת? מה, אתה קורא לדברי תורה מכשלה? אין לך תואר אחר, אין לך שם אחר לקרוא לדברי תורה? אלא דברי תורה נקראים מכשלה, כי אי אפשר להגיע להבין דברי תורה, אין אדם עומד על אמיתות דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהן. צריך לקחת בחשבון שכשהוא לומד דברי תורה, תמיד יכול להיות שבסוף הקדוש ברוך הוא יאיר את עיניו ויבין אחרת מה שהוא הבין קודם, ואז יתברר שמה שהוא הבין קודם היה הדבר לא נכון. זה המהות של דברי תורה. אין אדם עומד על אמיתות דברי תורה, אלא אם כן בתחילה נכשל בהם. גם אני אומר, רבא בר אבונה, בהתחלה נכשלתי. כשאמרתי שאין קידושין תופסים בחציה שפחה וחציה בת חורין, כעת אני חוזר בי. אף על פי שאמרו חכמים, המקדש חצי אישה אינה מקודשת, אבל אדם מקדש שפחה שהיא רק חצי שפחה וחצי בת חורין, חצי השפחה וחצי בת חורין, שנתקדשה קידושי הקידושין, מה הייתה, מה ההבדל? הטעם, כשאדם מקדש רק חצי אישה, שיער בקניינו, הוא היה יכול לקדש את כולה, והוא שיער, אבל אחר, הוא קידש את כל מה שהוא היה יכול, הוא לא שיער בקניינו, לכן, אומר רבא בר רבונה, שהיא תהיה מקודשת. אבל, אמר רב ששת, לא, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חצי השפחה וחצי הבת חורין, שנתקדשה, אין קידושי הקידושין. זאת אומרת, שהוא לא מסכים עם דברי התיקון שתיקן רבא בר אבונה. ואם נחשך אדם באוזנך לומר לך, ראיה נגד מה שאמרתי, שמשנה מסכת קריטות, התורה אומרת שמי שלוקח באיסור שפחה חרופה, חייב אשם שפחה חרופה. אומרת המשנה, איזו היא שפחה חרופה? זו שחציה שפחה וחציה בת חורין, המאורסה לעבד עברי. איך היא מאורסה לעבד עברי? אתה הרי אומר שלא תופסים קידושים בחצי שפחה, חצי בת חורין. אתה רואה כאן במשנה לכאורה, אלמה בת איתרוסי היא? כי אתה רואה שקוראים לה המאורסה? אני אגיד לך מה תענה לו. לאותו אחד שלוחש לך כזאת ראיה. אמור לו, מה אתה רוצה להוכיח ולומר שמדובר פה שהיא מאורסת? קלח אצל רבי ישמעאל, לך ותשמע מה דעתו של רבי ישמעאל, מה הכוונה כאן שפחה חרופה. שהוא מפרש והוא אומר שמדובר כאן בשפחה כנענית, שהיא כולה שפחה, היא לא חצי בת חורין. המאורסה לעבד עברי, שהאדון שיש לו עבד עברי ושפחה כנענית, אומרת התורה, אם אדוניו ייתן לו אישה, אם אדוניו של העבד עברי ייתן לו אישה, שפחה כנענית, וילדו לו בנים ובנות, האישה וילדיה, השפחה והעבדים האלה, יהיו לאדוניה, יישארו אצל האדון. והוא, העבד עברי, אחרי שעברו שש שנים, יצא לחפשי, חוזר אחרי שש שנים, העבד העברי משתחרר. ובעצם היא לא באמת מאורסת. שפחה כנענית בת תתרוסי? אם היא שפחה כנענית לגמרי, לא חצי, גם אתה מסכים איתי שהיא לא מאורסת, אז למה קוראים לה מאורסת? אלא מה היית לך למה היא מאורסת? הכל אדם מיוחדת שיחדו אותה לעבד עברי, שהוא מותר בשפחה. ואם עכשיו ילך מישהו אחר ויקח את אותה שפחה חרופה, הוא באמת יהיה חייב באשם שפחה חרופה. אך נמי, גם כאן, אם נאמר ששפחה חרופה היא חציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי, גם כאן אפשר לפרש מה שכתוב מאורסת. מה היא מאורסת? זה לא באמת שתפסו בקידושין, אלא הכוונה מיוחדת. אבל באמת, קידושין אין תופסים בה. נמצא שיש ויכוח בין החכמים אם אדם קידש חצי שפחה וחצי בת חורין, אם היא מקודשת. על פי זה, אמר רב חיסדא, יוצאת הלכה מאוד מעניינת. אישה כזאת שהיא חציה שפחה וחציה בת חורין, שנתקדשה לראובן, מקודשת או לא, זה ויכוח. והיא הלכה ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לאחיו שמעון. ומתו שניהם, בלי להשאיר זרע. שהדין שאדם התחתן עם אישה ומת בלי להשאיר זרע, אומרת התורה, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. האלמנה לא ניתרת להינשא לאחרים כמו שאר אלמנה, אלא היא זקוקה לייבום לאח של בעלה. אח של בעלה או שיתחתן איתה בייבום, או שיוציא אותה וייתן לה להינשא לאחרים על ידי חליצה. כאן, במקרה שלנו, באמת היא נופלת לייבום לפני האח השלישי, מתייבמת ללוי. ואין אני קורא בה, היא אינה נחשבת אשת שני מתים. זה לא נחשב שכשהיא הייתה חצי בת חורין, היא התקדשה לראובן והקידושין תפסו בה. ואחר כך, כשהיא השתחררה לגמרי, וקידש אותה שמעון, תפסו הקידושין בחצי השני. ואם כן, היא נחשבת אשת שני מתים, שהגמרא דורשת במסכת יבמות דף למד א', על המקרה שרש"י כאן מביא, הגמרא דורשת מהפסוק ומת אחד מהם, שדווקא מי שיש עליה זיקה של יבם אחד, זאת אומרת שהיא זקוקה לייבום רק בגלל אחד, בגלל בעל אחד, ולא מי שיש עליה זיקת שני יבמים, לא זו שנופלת לייבום לפני לוי, גם בגלל ראובן וגם בגלל שמעון. ואחת כזאת אמורה לא להתייבם, רק כאן אנחנו אומרים שהיא נופלת לייבום לפני לוי, או רק בגלל ראובן או רק בגלל שמעון. למה? מה נפשך? היא לא נחשבת אשת שניהם. כי אם הקידושין דה ראובן הם קידושין, והם תפסו בחצי בת חורין שהייתה, הוא הרי קידש אותה כשהייתה חצי שפחה וחצי בת חורין. אם אתה אומר שהיא מקודשת כמו דעתו של רבא בר אבונה ורב חיסדא, אם כן, קידושי דה שמעון לאו קידושין, כי כבר התקדשה לראובן. ואם תאמר שקידושי דה שמעון הם כן קידושין, חייב להיות שקידושי דה ראובן לאו קידושין בכלל לא תפסו, אפילו לא חצי, כמו דעתם של רבא ורב ששת שסוברים שלא תופס קידושין בחצי שפחה וחצי בת חורין. ולכן או שהיא נחשבת אשת ראובן או שהיא נחשבת אשת שמעון. מביאה הגמרא אתמר, אישה שהייתה חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן, הלך אדם וקידש אותה אחר כך ונשתחררה, גם החצי שהייתה שפחה היא השתחררה, ואז חזרה ונתקדשה למישהו אחר, אחד בשם שמעון, זה לא דווקא אח של ראובן, מישהו אחר. מה הדין אז? יש שתי דעות מה סובר רב נחמן. רב יוסף בר חמא אמר בשם רב נחמן שאפילו לפי הדעה שסוברת שהיא מקודשת כשהיא הייתה חצי שפחה וחצי בת חורין, כעת פקעו קידושי ראשון. כשהיא השתחררה היא נהייתה בן אדם חדש, והבן אדם החדש הזה אין בו שום קידושין בינתיים, זה כמו תינוק שנולד. רבי זרע אמר בשם רב נחמה בדיוק להפך, כעת גמרו קידושי ראשון, זאת אומרת היא נחשבת לגמרי אשת איש של ראובן, ולכן הקידושין של שמעון לא תופסים בכלל. אמר רבי זרע, כבתי ידידי מסתברה, מסתבר לומר כמו שאני פירשתי את דעת רב נחמן, שברגע שהיא השתחררה היא הופכת להיות מקודשת לגמרי לראשון. דכתיב, כתוב אצל שפחה חרופה, התורה אומרת ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש, היא מיועדת לאיש, היא שפחה שמיועדת לאיש. אז כתוב שהעונש הוא אשם שפחה חרופה, אבל לא חייבים מיתה כמו דין של אשת איש. אז לכן, כל זמן שהייתה חצי שפחה חצי בת חורין, ובא אדם וקידש אותה, גם אם נאמר שיש לה דין כמו שפחה חרופה, שחייבים עליה אשם שפחה חרופה, כעת, אחרי שהשתחררה לגמרי, חייבים עליה מיתה, כדין אשת איש. כי עכשיו הסתיימו קידושי הראשון. וכך מסתבר לומר, נכתיב, כתוב שם הפרשה, אתה יודע למה לא חייבים מיטה על שפחה חרופה? אתה יודע למה לא יומתו? כי לא חופה שם. היא לא השתחררה לגמרי. והיא שפחה חרופה, ולכן לא חייבים עליה מיטה כמו דין אשת איש. משמע דווקא כל זמן שהיא לא השתחררה, רק עד אז, באמת לא חייבים עליה מיטה. החופה שם, ברגע שהיא השתחררה, כנראה מיד היא הופכת להיות אשת איש, כי תופסים הקידושין של הראשון, וחייבים עליה מיטה. כי נגמרו הקידושין הראשונים. אמר לי אבאיה, הדיוק שלך הוא לא נכון. כי אם כן, איך תבאר, ולתנא דבי רבי ישמעאל, דאמר, שמה הכוונה שפחה חרופה? לא הכוונה חצי שפחה וחצי בת חורין. כמו שהמשמעות הפשוטה כתוב, על אותה שפחה נחרפת לאיש, ועובדי לא נפדעת. היא נפדתה, אבל לא נפדתה לגמרי. אז לומדים שזה הכוונה חצי שפחה, חצי בת חורין. אבל התנא דבי רבי ישמעאל לא דורש ככה. אלא הוא סובר שמדברים פה בשפחה הכנענית לגמרי. דיברת תורה כלשון בני אדם. השתחררה? היא לא השתחררה. ועובדי לא נפדעת, הכוונה, היא השתחררה? לא, היא לא השתחררה. הכוונה שלא השתחררה בכלל. מדובר פה בשפחה כנענית המאורסת לעבד עברי. שאדון שיש לעבד עברי, התורה נותנת לו כוח. אם אדוניו ייתן לו אישה, הוא יכול לתת לו שפחה כנענית, כדי שהוולדות שיוולדו יהיו העבדים שלו, העבדים הכנעניים של האדון. אז לפי דעתו של רבי ישמעאל, אחי נמי, גם לפי דעתו אפשר לדייק, דכי חופה שהיו מתו, שאם נאמר, עבד עברי עובד אצל האדון שלו, והאדון נתן לו שפחה כנענית, כדי שהוולדות יהיו עבדים כנעניים של האדון. ואחרי זה האדון שחרר את השפחה כנענית. מה תגיד? שהיא הופכת להיות אשת איש של אותו עבד עברי? ודאי שלא. כי כשהוא קידש אותה, היא הייתה שפחה לגמרי, ולא תפסו בה בכלל הקידושין. ודאי שהיא לא הופכת כעת להיות אשת איש כשהיא משתחררת. אלא מה היית לך למאמר? איך תסביר? מה פירוש כי לא חופה שעה? שדווקא בגלל שהיא לא חופה שעה, דווקא כי היא לא השתחררה, לכן לא חייבים עליה מיטה כי היא לא אשת איש. החופה שעה, מה פירוש? אם היא השתחררה, ואז חזרה ונתקדשה, חו וקידשו אותה קידושין חדשים אחרי שהיא השתחררה, רק אז היא אשת איש. אבל הקידושין הראשונים שקידשו אותה בעודה שפחה לא תפסו. אך הנעמי, גם כשתפרש ששפחה חרופה מדבר בחצי שפחה וחצי בת חורין, שקידשו אותה. מתי אני אומר שתפסו הקידושין בכולה? דווקא שחופשה ואחר כך חזרה ונתקדשה. הקידושי הראשון לא הפכו להיות קידושין גמורים. אמר רב הונא בר קטינא, אמר בשם רבי יצחק, מעשה באישה אחת שהייתה חציה שפחה וחציה בת חורי, וכפו את רבה לשחרר אותה ועשה בת חורי. אמרנו בדף מ"א במשנה, שאדם שהיה עבד של שני אדונים, שני שותפים, אחד מהם שחרר אותו, הוא עכשיו חצי עבד חצי בן חורין, אומרים חייבים לשחרר גם את החצי השני שלו, כופים את האדון השני לשחרר אותו כדי שיהיה בן חורין לגמרי. למה? כי יש מצוות פריה וריביה. מה זאת אומרת? הוא צריך להתחתן. עם מי הוא התחתן? עם שפחה? הוא לא יכול, הוא חצי בן חורין. עם מי הוא התחתן? עם בת חורין? הוא לא יכול, הוא חצי עבד. כופים אותו את האדון השני שגם הוא ישחרר את העבד הזה, את החצי עבד הזה. כאן, במקרה של חצי שפחה, גם כן כפו את האדון לשחרר אותה? למה? כמען? הרי אישה פטורה מפריה ורבייה. הרי זה מצווה על האיש. מה, אתה רוצה לומר שזה נאמר דווקא כמו דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה דאמר שמצוות פריה ורבייה זה גם על האישה? על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלוקים ויאמר וגומר פרו רבו מילו וגומר בלשון רבים שגם האישה מצווה על פריה ורבייה? וזה לא כמו דעת חכמים שסוברים שרק איש מצווה על פריה ורבייה? להביא ילדים לעולם? אמר רב נחמן בר יצחק, לא, אפשר להעמיד את המשנה גם כמו דעת חכמים שרק איש מצווה על פריה ורבייה. ולמה כפו את האדון השני לשחרר אותה? ששם מנהג הפקר היו נוהגים בה בזנות, דלא הייתה מיוחדת לאדם ולא הייתה משמרת את עצמה, כמו שמבאר רש"י. אבל באמת אין הכי נמי, יכול להיות שאישה לא מצווה בדרך כלל פריה וריביה, ובמקרה אחר באמת לא קופים אדון שיש לו חצי שפחה לשחרר אותה, בגלל שמה יטענו ויאמרו? רגע, אבל איך היא תתחתן? הרי היא לא יכולה להתחתן לא עם עבד, כי היא חצי בת חורין, והיא לא יכולה להתחתן לא עם משוחרר, כי היא חצי שפחה, שלא תתחתן, היא לא מצווה על פריה ורביה, ועד כאן השיעור על דף מ"ג.